שלום לכולם, יקרום לקראת אלוקיך ישראל. אנחנו ברשות ראש הישיבה, הוא נמצא פה ברשות הרבנים, הרמים, המדריכים. אנחנו נמצאים, אחי ורעי הנעימים, לפני חג שאין לו בשר במובן של הפולחן הדתי. אין לו בדיקת חמץ והדלקת נרות חנוכה ותקיעת שופר ותשליך. אין לו ארבע כוסות ושלוש מצות וסימנים של ראש השנה. החג הזה כולו רוחניות. ואם אנחנו לא נעשה עבודה כרגע, עכשיו, ערב החג, להתחבר באופן אמיתי ועוצמתי למשמעות של חג השבועות, זה יעבור לידינו. אצלכם זה קצת פחות בעיה, כי אתם בני תורה מובהקים, תלמידי חכמים, אבל אצל רוב רובו של העם שלנו, הולכים לבית הכנסת, מתפללים ובאים הביתה, אוכלים ואחרי זה לומדים. ואז בבוקר מתפללים, ואחרי זה יש קידוש, ואוכלים, ואחרי זה לומדים, ואחר הצהריים פתאום יש התפתחות, מתפללים, ולומדים ומתפללים. ואצל אדם שלא מבורר לו מה זה שבועות, מה זה קבלת תורה, אומר הרב קוק, בעולת ראייה על פרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני. הקבלה הזאת של לקבל את התורה, זאת העליוניות של משה רבנו. להיות מקבל, להיות בבחינת כלי. הענווה שהיא גדולה מכולן, ההתבטלות המוחלטת לריבונו של עולם, היא המאפשרת את הפגישה עם הקדוש ברוך הוא. צריך איזו נקודת מגע כדי לחיות את הדברים. אספר לכם בדיחה ששמעתי פעם שהצחיקה אותי. פעם אחת, אלברט, הכוונה איינשטיין, קראו לו אלברט, היה לו שם מרוקאי כזה, הוא יצא עם אשתו לריגה לאיזה מקום, הוא יצא עם אשתו והם קנו אוהל מאוד מיוחד. יש כאלה הולכים לכנרת, כל הולכת למלון, קונים אוהל עם ריץ' רצ'ים, סגירה, שמש, יום, גדול כזה, עם רמזורים, פניות שמאלה, ימינה, אוהל מסודר. הם קנו אוהל חבל על הזמן, היא מהירה את אלברט, הכוונה את איינשטיין, בלילה, כל פעם שאני אומר אלברט אני מתכוון לאיינשטיין, בסדר? היא מהירה אותו, אומרת לו, אלברט, תסתכל למעלה, מה אתה אוהב? הוא היה אסטרונום, הוא אמר לה, אני רואה את הדובה הגדולה ואת כוכב הצפון ומשביל החלב. היא אומרת לו, אלברט, תסתכל טוב, הם יהיו בנופש. הוא מסתכל, הוא אומר לה, אני רואה את העגלה הגדולה עם הגלקסיה, את רואה? את קו ה... היא אומרת לו, אלברט, תסתכל טוב. הוא אומר לה, זה מה שאני רואה. הוא היה מדען גדול. היא אומרת לו, הוא אומר לה, מה את רואה? היא אמרה לו, הרימו לנו את האוהל. זה הקטע המצחיק, שהיה אמור להצחיק, ולא אמרי, אבל לא חשוב. מספיק שאותי זה מצחיק, אני נהנה מזה. אתם הבנתם את הקונטרסט? הוא שמה, בשמיים, לפעמים אתה שואל בחור ישיבה, מה שלומך? מרוב שהוא אשתו שפות, ועומק. אז המשודכת שלו אומרת לו, מה שלומך? אז הוא אומר לה, מה הפשט? למה התכוון המשורר? דברי חכמים בנחת נשמעים, היה אומר לי אבא שלי, זיכרונו לברכה, דברי חכמים בנחת, כשנוחתים, נשמעים. ואני רוצה למחות אתכם, בחורים יקרים, מנהיגים עתידיים, גם עכשיו אתם מנהיגים, כל אחד את עצמו, את האחים הקטנים שלו, אבל מכל אחד שיושב פה, זה צריכה לבוא תורה והוראה וחוכמה לעולם. ואוי ואבוי אם לאדם אין תפיסה מעשית, פרגמטית, שהוא חי אותה, שהוא נושם אותה על מתן התורה. כשאנחנו מדברים על שבועות, אנחנו מדברים על אירוע מדהים, מזעזע את אושיות הנפש והרוח. אומה שלמה שומעת את ריבונו של עולם מדבר איתה. פנים בפנים דיבר השם עמכם. לפעמים אתה אומר דברי תורה ואנשים אומרים לך, כן, 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 כן. יש איסור דאורייתא, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. אל תגיד כן, כן. ואם אני מספר איזה סיפור מדהים, ואתה רואה שאנשים מייבשים כאלה. כשאני מספר סיפור מדהים, תשתדל להידהם. תחדיר ללב את הדברים. אל תהיה ליד, לעוברך בברית השם אלוקיך. אומר אור החיים הקדוש, מה זה לעוברך בברית השם אלוקיך? לא ליד הברית, בתוך הברית. תחיה את הדברים, הלוקו דברי כאש נאום השם. ולכן, אפשר בבקשה לקבל דף אחד מהדברים שחילקתם? איך יהיה לך דף אותה? איתו. לא החזירו לי את המקור שביקשתי לצלם. זה הכנתי לכם אתמול בלילה בשעה 2 לפנות בוקר. תאריכו את זה בבקשה. תודה רבה, יישר כוח. תראו את המקור הראשון. פנים לפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם. כי הראתם מפני האש ולא עליתם בהר למור. ואז מתחיל עשרת הדיברות. בוא נראה בעברית מה כתוב פה. פנים בפנים. הקשר העליון ביותר הוא פנים אל פנים. כל בעלי החיים בעולם, הקשר ביניהם זה פנים ואחור. כל בעלי החיים בעולם. רק האדם, קשר של הקדושה בין איש לאשתו, הוא קשר של פנים אל פנים. המילה פנים היא פנים. פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. כך הוא דיבר עם משה רבנו. פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. אנוכי עומד בין השם וביניכם. הפשט, אני משה רבנו, עומד בין השם וביניכם ומתווך. אומרים תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, אתה יודע מה עומד בין השם ובינינו? הגאווה. האני. האנוכי. אתה יודע מה מפריד בין השם לריבונו של עולם? האנוכי, האנוכיות. הקדוש ברוך הוא אומר לירובעם בן נבט, בוא תחזור בתשובה. ואתה ואני ובן אישה נטל בגן עדן. אומר לו ירובעם, מי בראש? אתם מבינים איזה מזעזע זה שירובעם בן נבט אומר לקדוש ברוך הוא, מי בראש? מי מוביל? אתה או אני? מי מוביל? אם יש גאווה, אדם יכול להגיע לכל הרעות בעולם. ענווה גדולה מכולם. איזה ענווה הייתה לרב קוק. פעם אחת הוא כתב על מחברת. את כל המחמאות שהוא קיבל. שמעתי את זה מהרב אוריאל יאיר לפני איזה 30 שנה. זצ"ל. כל המחמאות, הרב הגדול, המקובל האלוקי, חכם, גדול הדור, המאור, רואי האורות, המנהיג, הלאומי, הגדול, עמוק שבעמוקים, איש המעש והחזון, סיני ועוקר הרים, כל המחמאות שכתבו לרב קוק, הוא כתב במחברת את כל המחמאות. אז הרב צבי יהודה זצ"ל, שישיבתכם היקרה היא על שמו, של ענק הדור, הרב צבי יהודה כהן קוק, שעל הכתפיים הענקיות שלו הוא הרים את קומת התורה הגואלת בדור שלנו, וכל רבותיכם ורבותינו הם תלמידיו ותלמידי תלמידיו של האיש הענק הזה. שאל הרב צבי יהודה זצ"ל את הרב זצ"ל, למה אתה כותב את כל המחמאות האלה? זה קצת מוזר, נכון? הוא אמר לו, כל כך הרבה אנשים טועים בי וכותבים לי מעלות שאין בי בכלל. לא לריק עשה הקדוש ברוך הוא את הטעות הזאת. אני כותב את זה על מחברת, מדי פעם אני קורא את זה, א', לדעת שלא להתבלבל שאין בי את זה, וב', שיהיה לי למה לשאוף. כשיש ענווה, זה דבר גדול. אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא, להגיד לכם את דבר השם. תראו מה רש"י אומר, פנים בפנים, אמר רבי ברכיה, כך אמר משה, אל תאמרו אני מטעה אתכם על לא דבר, כדרך שסרסור מתווך, מוכר מכוניות, עושה בין המוכר ללוקח, כדי להרוויח אחוזים. הרי המוכר עצמו מדבר עמכם. אני מתבטל. הנה, תקשיבו, הוא מדבר איתכם. ואני רוצה להגיד לכם, שאחת הפסקאות המדהימות ביותר שאני ראיתי שעשו לי מהפך ומהפכה לפני המון שנים, למעלה מ-37 שנים, ואת החידוש הזה שמעתי ולמדתי מפי הרב אביהו שוורץ. שמעתי את החידוש הזה, שזה נראה דבר פשוט, אבל זה בנה לי קומה שהתחלתי להבין, שמה, היהדות זה דבר רציני. מה החידוש? אתם יודעים איזה טעויות יש לאנשים לגבי מעמד הר סיני? הרבה אנשים חושבים שזה היה כאילו ובערך. בהר סיני הם הזדעזעו וכמעט התפרקו לחלוטין כשהם שמעו דבר השם. לא יודע מה זה לשמוע דבר השם, ככה מספר את התורה. כל כך הרבה משלים ומדרשים, אנשים לא מבינים אותם. הסתובב הקדוש ברוך הוא כל ובא ולשון, אמר, רוצים תורה? מה כתיב בה? לא תרצח. רוצים תורה? מה כתיב בה? לא תנף. הגיע להם ישראל, אמרו, נעשה ונשמע. תיודים לך, אני תמיד הבנתי את המדרש הזה? בצורה כזאת תרגותית, מה, נראה לכם שהקדוש ברוך הוא כמו סבא ג'פטו? מסתובב, מגיע לאיטליה. מי ייבדל את? הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה למכור ספר? מה כתוב? לא תגנוב. מה, נסגור את העסק? לא קיבלו. הלך לצרפת. הלו, ספר, רוצים תורה? מה כתיב בה? אל תגידו לי, זה מוזר ההסבר שלי. הרבה אנשים חושבים שזה כפשוטו. והמהר"ל אומר מעולם, הקדוש ברוך הוא לא הלך לצ'כוסלובקיה, ודפק בדלת ואמר להם, שלום, צ'כיה. השם, אפשר לדבר איתכם 2 דקות? רוצים ספר? מאוד טוב, הוצאה חדשה עכשיו. מוכרים 30% הנחה. אז הוא אומר להם, צרפת, רוצים תורה? בדיוק השכנה נמצאת אצל השכן. עם מלא זימה. רבי מלובביץ' היה אומר, מי שיוצא מצרפת, נותן לו כרטיס יציאה על חשבוני, חד כיווני, לא הולך חזור, לצאת מהמקום הזה. אז הוא אומר, רוצים תורה? אז הם שואלים, אנשי הזימה, מה כתוב שם? לא תנאב. אז הם לא קונים את הספר. הוא מגיע לזימבבואה, רוצים תורה? מה כתיב בה? לא תרצח. אומרת זימבבה, אשתו של זימבבואה. היא אומרת לו, אני לא קונה את הספר, מה זה לא תרצח? עד שבישלתי לחג. ואז הוא בא לעם ישראל, הוא אמר, רוצים תורה? אמרו, כמה זה עולה? בלי כסף. אמרו, תביא 2. מה, זאת הכוונה? המהר"ל מפראג מסביר שאם הקדוש ברוך הוא מצד בריאת העולם, עוד מעט אני אגיע לפואנטה שאני רוצה שתבינו מה זה מעמד הר סיני, שנבין ביחד. מה המסר במדרש הזה? אם ריבונו של עולם
היה פונה לאיטליה ולצרפת, אנשים שהוא ברא אותם, ומצד טבע...
זה מפריע לכם שאני זז כל פעם, נכון? אם זה מפריע, אני אשתדל לעמוד, לא שאני... אני יכול לזוז. בקיצור,
אם הוא היה פונה אליהם, מה היה מתברר? שהם לא יכולים מצד הטבע שלהם. יש לנו טבע. לכל דבר בעולם יש טבע. השם ברא אותנו מאמינים, בני מאמינים. כתוב במעמד הר סיני. למען ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, אחד מענקי הרוח, בתורה, ברחבות ועומק ובחסידות. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מה הכוונה למען ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם? תקשיבו היטב חברים, תקע הקדוש ברוך הוא את האמונה בליבנו. הוא קבע, כשכתוב בתורה קדושים תהיו, אין הכוונה רק ציווי, זאת קביעה אלוקית. אתם תהיו קדושים. אתם רוצים להיות קדושים? סבבה. אתם לא רוצים להיות קדושים? אתם תהיו קדושים. אתה רוצה להיות זכר? אתה זכר. אם אתה לא רוצה להיות זכר, אתה זכר. תחליט, אחד מהשלוש. זה הטבע שלנו. כל כך מוזר לי. אתה פוגש בחורה, אתה גנוב עליה, היא גזולה עליך. יאו, איך היא מצאה חן בעיניך? עיניים של הילה, אוזניים של הטלף. אתה אומר, וואו, אני מתחתן איתה, איזה אישיות, איזה הורים. יש לה יראת שמיים, הכל בסדר, איזה יופי. פתאום אתה פונה אליה, אתה אומר לה, אוסנת, שם בדוי, סתם דוגמה. התיאותי להינסה לי. היא אומרת לך, ורואים שיש לה IQ של תרנגול הודו. איפה השכל שלה בדיון שנתי באיטליה? במקום לבדוק, לצאת איתך, לבדוק, לשאול שאלות, לברר מי הרב שלך, חברים שלך, היא אומרת לך, וואו, אני כל כך מופתע, אתה לא מכירה אותך. קודם כל התשובה היא ודאי שכן, ואם אפשר שאחרי החתונה שתסביר לי למה. האם שמתם לב לפיגורה העמוק? אחרי שאתם מתחתנים והיא רוצה, עומדים בחופה ופתאום החתן שולף אקדח, מכוון לבול בפוני ואומר לה, אם פתאום תסרבי להתחתן אני יורה בך. אבא של הכלה אומר, בואי נה, אלפונסו, שם בדוי, הכל פה שמות כאילו, תגיד לי, התחרפנת לגמרי? מה קרה לך? היא רוצה, אומר החתן, כן, היא רוצה, ואם היא לא תרצה, אז תרצי או לא תרצי? היא אומרת לו, הכלה, תגיד לי, מה קרה לך? אני רוצה בך. הוא אמר לה, את לא תגידי לו, אם לא אני הורג אותך פה. זה מה שקרה במעמד הר סיני. אתם רוצים את התורה, אמרו נעשה. כל אשר דיבר השם נעשה. פעמיים אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. פעם שלישית אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. טוב, הם הגיעים לאולמי סיני, עומד החתן, הקדוש ברוך הוא, עומד את הכלה, עומד הרב המקדש, מסדר קידושין, משה רבנו, הוא מחזיק את הכתובה, את התורה, ועומדים שני העדים, השמיים והארץ, העדות יבחם את השמיים ואת הארץ, הוא אומר את תזמור, את שקט, ציפור לא ציצה, שור לא גאה, נראה שלא אהבתם את המשל. לא חשוב, אני אהבתי, זה מספיק. אם משהו מלהיב אותך, תתלהב אבויה, תתלהב. לא להיות יבש גלעד. ופתאום, החתן רוצה לפנות אל הכלה, והתייצבו בתחתית ההר, מלמד, מה זה בתחתית? מתי אדם יושב בתחתית ההר? אתה הולך לבקר בגלבוע. פתאום אתה מתחת לתחתית של ההר? אתה עומד שם, למגלות ההר. שועדה, בתחתית ההר. שועדה באנגלית הכוונה, מה זה? בתחתית ההר. אין המקרא הזה אומר, אין הדורשני. כאילו הפסוק אומר, דרוש אותי, דרוש אותי. פעמים מישהו אומר לחבר שלו, ההתנהגות שלך אומרת דורשני. לא אומרת לו כלום. זה סתם איזה ביטוי שמשתמשים בו. המקרא הזה אומר, דרוש אותי, תבין מה כתוב פה. מלמד שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוכתב, ואם לא פה תהיה קבורתכם. למה? תנסו לעשות מזה דבר חי. אתה עומד להתחתן למישהי שאתה כל כך אוהב אותה, והיא אוהבת אותך. והחלטתם להקים בית, ממלכה של תורה ואמונה, לזכות את האומה ומתוך כנות וחיבה ורעות, לבנות בית גדול. אתה מסוגל לקחת חץ וקשת, ולראות לה בתנוך האוזן, בחופה, אם היא לא תתחתן איתך? למה הכפייה הזאת? מסביר המהר"ל מפראג באותו פרק בנצח ישראל, שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה כדי ללמד שהתורה איננה תלויה ברצון המקומי שלך. תסתכלו בדף בבקשה. אומר המלבין במקור 5, אמר אליי, הקהל לי את העם והשמיעם את דבריי. אתם איתי מקור 5. אתם יכולים ללמוד את הדף הזה כשיהיה לכם זמן. לא חייבים דווקא בשבועות. זה דף מקורות חשוב ביותר ללמוד אותו כל החיים וללמד אותו. אם אתם יכולים לא לקשקש על הדף, או מישהו רוצה שיצלם אותו כמה פעמים וילמד אותו. כשאתה מלמד תורה בבית כנסת, לא לפחד. חברים שלך, אחים שלך, משפחה שלך, אתה מדבר 150 מילים בדקה. דיברת 10 דקות דבר תורה. כל מילה זה דאורייתא, מצווה דאורייתא. 150 כפול 10 דקות, כמה מילים? 1,500. לימדת 10 אנשים? 15,000. תכפילו אם זה 20 אנשים ואם זה שוק של שעה. איזה דבר גדול זה ללמד תורה. אל תחשבו, יש גדולי ישראל, הם מלמדים. הקטן, החלש יגיד גיבור אני. כל אחד יתחזק, אני קורא איתכם את המלבים. מלבים זה פרשן ענק. אחד הפרשנים המטאורים בתנך. אני אישית מאוד מאוד אוהב מלבים. מלבים זה ראשי תיבות רבנו מאיר לייבוש בן רבי יחיאל מיכל. האשכנזים יש להם הרבה שמות. כשאתה מעלה לתורה ספרדי, יעמוד יעקב בן ברכה. שבי. כשאתה מלא פעמים אשכנזי, יעמוד, עקיבא מנחם מאיר, בן רן זלמן, אברהם, עקיבו, זה הרבה שמות. רבנו מאיר לייבוש בן רבי יחיאל מיכל. אז הוא כותב ככה, בערתי בפרשת יתרו, שהעניין הזה, מה שדיבר השם עם כל הקהל פנים, אל פנים, וכולם זכו לנבואה, הגם שלא היו מוכנים אליה, והוא אחד מן הניסים היותר גדולים שעשה השם. אני רוצה להסביר, הלוואי שאני אזכה שהשם יעזור לי להסביר את זה, שנס מעמד הר סיני היה הנס הגדול ביותר מכל הניסים בעולם, מפריאת העולם עד ביאת גואל צדק, שיהיה במדרגת משה רבנו. שהשם דיבר עם אומה שהייתה לפני חודשיים ב-49 מדרגות טומאה ועלו ל-49 טהרה, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, והם זכו לנבואה. ובכן, אומר המלבין, והוא אחד מן הניסים היותר גדולים שעשה השם, כי שינבא האדם הבלתי מוכן לנבואה, הוא דומה כבריאה יש מאין. כמו שכתוב במורה נבוכים, ובריאה יש מאין לא ברא השם, רק פעם אחת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ומאז ועד עולם, כל מה שיצר, וכל הניסים שעשה בעולמו, הכל היה בריאה יש מיש, על ידי אמרת הצורות. ועל כן אמרו, שגדול יום מתן תורה כיום שנבראו בו שמיים וארץ. כי רק אז היה כמו בריאה יש מאין. והנה הנקודה. ויפלא מאוד. למה עשה השם הפלא הגדול הזה? חברים, למה הקדוש ברוך הוא עשה מעמד כזה עצום? יש שני מעמדים גדולים בתולדות עם ישראל, מבריאת העולם עד סוף כל הדורות. שני מעמדים הכי גדולים. המעמד הפרטי הכי גדול, הכי עצום, עקדת יצחק. המעמד הלאומי הכי גדול, הכללי, מעמד הר סיני. אומר המלבין, ויפלא מאוד, למה עשה השם הפלא הגדול הזה? ובארתי שמה, כי זה היה מוכרח משני טעמים, מפני שרוב העולם היו מכחישים את הנבואה, והיו אומרים שאי אפשר, תקשיבו, אחים יקרים, שאי אפשר, בלתי אפשרי, impossible, שבורא כל העולמות יהיה לו קשר עם בני אדם. זה לא הגיוני שהוא ידבר איתם. שמעתי פעם הרב דוד חי הכהן בבת ים, מתלמידיו המיוחדים ביותר של הרב צבי יהודה הכהן קוק, הוא הקים מרכז רוחני גדול בבת ים בקריית בובוב. קוראים למרכז הזה אורות התורה. הרב דוד חי הכהן, הוא מלמד במרכז הרב. תלמיד חכם מופלג ומיוחד. שמעתי ממנו פעם הגדרה לתורה בשלוש מילים. מה זה התורה? בשלוש מילים. הבורא פונה לאדם. שלוש מילים. הבורא פונה לאדם. יש אנשים אומרים, יש בורא ויש אדם, מה הקשר ביניהם? יש אנשים, זה הפילוסופים, אומרים, אין קשר. יש אנשים אומרים, יש קשר מעוות, הנוצרי והמוסלמי, קשרים מעוותים. הנוצרים, את כל האלוקות הם מגשימים למטה. פתאום אתה עושה תנועה כזאת, לא, משמעות התנועה ביד הזאת זה סתום את הפה עכשיו, קיבלתי טלפון, זה לא טוב. אישה אחת פעם דיברה עם בעלה בכנרת, וכשהיא התחילה לספר את הצרות שלה ואת הסכסוך עם אחותה, פתאום הוא קיבל טלפון. איך היא התעצבנה? היא רצתה לספר לו, כשהם יושבים לבד מול הגלים, הוא סיים את הטלפון, התחילה לספר עוד פעם על המשבר עם אחותה, פתאום הוא קיבל עוד פעם טלפון. היא התעצבנה. היא לקחה את הפלאפון שלו והעיפה את סבתו של הטלפון. הכוונה, את אם אמו, או בתרגום חופשי, את האם אמא של הטלפון, לכנרת. הוא שאל אותי, הם באו להתייעץ איתי, האם זה בסדר שהיא זרקה את הפלאפון לכנרת? אמרתי לו, זה חמור מאוד. פלאפון יקר, לזרוק לכנרת? הוא אמר לה, התורה? אמרתי לו, תן לי לגמור את המשפט. הטעות שלה שהיא לא הייתה צריכה לזרוק את הטלפון לכנרת, היא הייתה צריכה לזרוק אותך. מה אתה מדבר בטלפון? זה יכול לקרוא גם למדריכים, לרבנים, לקרובי משפחה, לילדים שלך, לאשתך, לחברים טובים, לאחים, לאחיות. זה לא בסדר. זאת רעה חולה. להפסיק. שאנשים באמצע התפילה עם פלאפון, דברים הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר איתי, אתה מדבר עם חבר, פתאום יש טלפון. יש איזו סקרנות כזאת, יש שלילית. נפסיק ודבר איתו. פנים בפנים, מדבר איתך חבר שלך, תכבד אותו. צלם אלוקים. ובכן, אני רוצה לומר לכם, שחשוב לי מאוד עכשיו להסביר, מה זה מעמד הר סיני. אולי לפני כן איזה בדיחונת קטנה. פעם אחת מישהו נסע ברכב, תראו איך שאנשים עיניים להם ולא יראו אוזניים. עיניים להם ולא יראו, אוזניים לא ישמעו, כן. לפעמים עדיין נמצא במצב, לא רואים. כמו יום העצמאות. ניסי השם, לא רואים. ניסי מלחמת ששת הימים. זה טעות להגיד מלחמת ששת הימים. לדעתי, צריכים לשנות את השם למלחמת ששת השעות. תוך שש שעות הוכרע הקרב. ירושלים נפלה כמעט באופן יחסי בלי קרב. היו לנו 212 מטוסים, 200 יצאו למצרים, באו מהים, גובה 20 מטר מעל פני הים, באו מאחורה, ואותו בוקר שלושה ניסים אדירים היו. א', הסיור בוקר שממריא ארבעה מיגים מצרים לראות מי באוויר, מי מגיע, פעם היחידה בכל המלחמה שהסיור של ארבע מיגים לא אמרי לאוויר, כי הם היו במסיבה עם מפקד חיל אוויר המצרי עד הבוקר. ריקודים, עניינים, בירות, תקילות, ההמראה הזאת לא התבצעה. כי אחרת הם מגלים את כל המטוסים. נס נאמבר 2. בירדן, אני לוקח את זה כדוגמה, שאנשים לא חיים את הדבר. בירדן היה מחנה עג'לון. אני עכשיו מדבר על הקדוש ברוך הוא, לא על עג'לון ועל עגלון. איזה ניסים עשה לנו השם, שהוא צופה את כל מדינת ישראל ואת החופים, והוא רואה את הכל עם תוקפים. פתאום הוא רואה במקם מאות מטוסים על המקם, על הים, בעיקוף, כשכל הטייסים המצריים על המסלול עם מטוסי מיג סורים רוסים, מלאים נשק על המסלול עם הטייסים. אתם יודעים מה שהיה? הפיצוצים היו על המטוס עם כל הנשק, הרוויחו שלושה דברים במכה אחת. אין מסלול, אין מטוס ואין טייסים. מאוד יפה זה היה. בקיצור, רואים במחנה הג'לון מלא מלא אורות. אז האנשי המודיעין הירדני שהוא כפופים למצרים צעקו את מילת הקוד ענב! ענב! ענב הכוונה ענבים. מאז שמעתי את הסיפור הזה אני לא שר ענבים ענבים, אני שר ענבים, ענבים. הגיע הזמן, הגיע הזמן הפגזתכם. תודה רבה. אתם יודעים למה הוא צעק ענב? יעבדו חעמים. תודה רבה. שתיים. כנגד זכור ושמור. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרב בן ציון אבא שאול וגם הרב צדקה, זכר צדיקים מברכה, ראשי ישיבת פורת יוסף, ענקי תורה, הדגישו כל הזמן באופן מיוחד בישיבה שלהם לחלק כל ברכה לשלושה חלקים. ברוך אתה השם, שים כרטיס חניה, אלוקנו מלך העולם, פנגו, בורא פרי העץ. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם. כשאתה מחלק את הברכה, אתה נותן לכוח וכוונה. וכשהברכה היא רק מרווח הזמן בין תפיסת המאכל לחיזוק שרי הלסת, זה לא טוב. כן, ככה הרבה משהו זה קורה. זה מאוד מגונה. אני חוזר מהמים לענב. למה הם לא הגיבו במצרים? למה הם לא הגיבו? כי אותו לילה ב-12 בלילה, 7 שעות לפני כן, החליפו את הקוד. לצבא יש קוד מסוים, קוד. כשאתה אומר לחבר שלך שתי מילים, הוא עונה לך שתי מילים. סיסמה. של כל בסיס, כל פעם בצהל משנים כל כמה שבועות את הסיסמה. אותו לילה שינו את הסיסמה למשהו אחר. לא יודע מה, לאבטיחים או דברים אחרים. והם לא הבינו, והוא צועק, ענב, ענב, ולא מגיבים. נס שלישי. אני מספר את זה כדי שנחיה את הנס, שאני עכשיו הולך לדבר איתכם עליו. חיינו את הנס, סיימתי את השיעור. באמת. ההקשבה שלכם מדהימה, וגם מדהיגה במובן מסוים. כשאנשים מקשיבים לך ככה, או שזה מעניין או שאומרים, עזוב, תן לו לסיים. מה נסלישי היה? ראש, סגן ראש ממשלת מצרים. עלה לאוויר עם מטוס טופולוב. עלה לאוויר ומסתובב, באוויר מסתובב עם כל הצמרת המצרית. במטוס נוסף נסע ראש ממשלת עיראק. לראות, אני הייתי בכיתה א' במלחמת ששת הימים, איזה מתח היה. פחדו שהולכת להיות שואה שלישית. הם עלו לאוויר לפני הקרבות, כל המדינה הייתה בלחץ, רצו לזרוק אותנו לים. פחדו, אני זוכר את השירים. היו שרים, ברדיו, נצר מחכה לרבין, איי איי איי, אני זוכר את השירים ואת הפחד. והתפללו בבתי הכנסת, הבבא סאלי עשה תיקון אדיר, גם ברשב"י, גם בנתיבות, היה נס אדיר. באותו בוקר של פרוץ המלחמה, אותו בוקר, נתנו הוראה פעם היחידה בתולדות חיל האוויר המצרי. הבוקר, בין 7 ל-8, אין נונמם נגד מטוסים. כי אנחנו כל הצמרת באוויר. ננחת, יש אישור. מי שרוצה לראות נונמם, רק באישור שר המלחמה של מצרים. חבר'ה, באותה שעה, שלא ימריא 4 מיגים בסיור, היה להם כל בוקר סיור מ-4:30 עד 8:15 בבוקר. 4 מיגים יורדים אחרי 3/4 שעה. 4 מיגים יורדים אחרי 3/4 שעה. 4 מיגים חופי מצרים. הם לא ימריאו. ב' ענק, זוכרים? ג' הייתה הוראה מיוחדת. איזה יופי זה היה. המטוסים, אנחנו לא ידענו כלום מזה. ירדו עליהם, ושמדו תוך שעה 200 מטוסים. אחרי זה הם ריכזו את כל המטוסים במצרים, בקהיר, ואז הייתה ב-9:45 התקפה נוספת, נפל רק מטוס אחד. ושמדו עוד 100 מטוסים. ואז רימו את כל הערבים ואמרו להם, נאצר לחוסיין, אמרו להם, מהר, תתקפו, יש לנו ניצחון גדול. שקרנים, זה הטבע שלהם. תקפו אותנו בירושלים הירדנים, הורדנו את כל המטוסים שלהם, ו-H3, שדה תעופה בעיראק, הורדנו את כולם, וגם לבנון שלחה מטוס אחד, והפילו אותו מיד, כמובן, כי את לבנון אפשר לכבוש עם תזמורת צה"ל. בקיצור, אז סך הכל הושמדו למעלה מ-450 מטוסים. תראו איזה נס, אתה אומר לאנשים, אתה רוצה להגיד הלל? אתה רוצה להודות לקדוש ברוך הוא? אתה רוצה להתלבש חגיגי? יראו ישרים וישמחו. בזבזתי קרוב ל10 דקות בשיעור שלא קשור לשבועות, להגיד לכם, חבר'ה, אם אדם איננו מעכל מה שהולך להיות, הכל חרטה. אתה יכול להגיע לכל גל גבינה, לשבת, ללמוד, רגיל, לא להתרגש. קוראים עשרת דיברות, אנוכי השם אלוקיך, ואתה עושה וי, הייתי בתפילה, הייתי במנחה, סבבה, לא הייתה לך תנועה, לא היה זעזוע. אם היית בחתונה שלך ולא התרגשת, ייקח הסנדרין הספר. אם אין לב, סנדרין כובב, רחמנה ליבה באה. אני אספר את הבדיחה ודבר על מעמד הר סיני. מישהו נסע, שתה אלכוהול, פתאום עוצר אותו שוטר. אומר לו, בוא הנה, אתה נוסע בזיגזג. אמר לו הנהג, אני אומר לך, באמא שלי, לא שתיתי בחיי חיים, אתם התרשמתם שהוא לא שתה, נכון? עושים לו בדיקת ינשוף. אתם יודעים איזה בדיקת ינשוף? זה מאוד מדאיג אותי שאתם אומרים, ודאי. מאוד מדאיג אותי. אני שמעתי לראשונה בחיים בגיל 42 את המילה ינשוף. לא בעל חיים, בדיקת ינשוף. שעושים איזה מפוח, לא ראיתי את זה, אבל עושים מפוח, רואים כמה אלכוהול אדם לקח. היום אתה שואל בני נוער בכיתה ו', אתם יודעים איזה בדיקת ינשוף? ודאי. שאלה, מי לא יודע? עשו לו בדיקת ינשוף, תקעו לו 500 שקל. איך הוא התעצבן? הוא נסע משם אחרי דקה, עצר אותו עוד שוטר. אז הוא אמר, מה זה? זה כזה בסה שאתה חוטף רפורט ואחרי זה עוד רפורט. זה כמו פצע על פצע, זה קשה. נתן לו 500 שקל, הוא רצה לברך את השוטר ואת אמא שלו ואת כל המשפחה. הוא יצא משם, הוא אמר, אם עוד פעם אחת יעצור אותי שוטר, אני אומר לך, אני ממלא אותו אור, פה פנס, פה פרוז'קטור. אני לא יודע, אני מבצע בו פירוק לגורמים. הוא עוד לא גמר את השבועה, עצר אותו שוטר שלישי. אז הוא אמר לו, מנובלים, 3 שוטרים ברחוב אחד. אמר לו השוטר, בוא נה, אתה שיכור לגמרי, אני אותו שוטר. אז הוא אמר לו, איך זה הגיוני? אמר לו, אתה נמצא בכיכר. תראו איזה בעיה יש לבן אדם שהוא לא מודע למה קורה לו. אם אנחנו לא נהיה מודעים עכשיו, מה זה? מעמד הר סיני? מה זה? התגלות השם? תהפכו את הדף, בבקשה. כתוב בספר הכוזרי, סעיף פ"ז, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים. אומר הכוזרי, אם כי האמין העם אחר המופתים האלה, דם, צפרדע, כינים, המטה שנהיה לתנים, לנחש, אכול בזנבו, ידו מצורעת כשלג, מכת בכורות, קריאת ים סוף, אין כל הניסים מתחת למעמד הסיני. אם כי האמין העם אחר המופתים האלה בכל אשר הודיע משה, עוד נשאר ספק בליבם. מה היה הספק? האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם. כשהגעתי יום הישיבה שלכם, ליד השם ג' פתאום, יש שם שער כזה, פתוח, מברזל, פתאום השער אומר לי, היי, היית פה פעם? חבר'ה, לדבר עם שער, זה דבר עזוי לחלוטין. לא כל מקום קורה דבר כזה. עצרתי את הרכב, אמרתי לו, מה אתה אומר? אז השער אומר לי, יש פה שלט אין כניסה, אבל אתה יכול להיכנס בכל זאת. אז אמרתי לשער, ככל שאני אספר לכם עכשיו את השיחה עם השער, חלק פה אומרים, תן את השם שלי, מה שלך, אני אתפלל עליך. אתה לא נורמלי. אם לכם קשה להאמין שאני דיברתי עם שער ברזל, לעם ישראל היה קשה פי 200 אלף להאמין, שמשה רבנו כל פעם אומר להם, דיברתי עם הקדוש ברוך הוא בבוקר. הוא אמר שלגבי קורבן חטאת, יש פה שתי אפשרויות. עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר, השם ציווה לגבי שבת, קודם כל לגבי המן, אל תותירו עד בוקר, לגבי שבת, איש אל יצא למקומו, מה? ואם, רגע, אני שאל אותו, שנייה, הם אמרו, בואי נא, עשית לנו הרבה ניסים, אבל לא הגיוני, לא מסתבר, לא נכנס ללב, שריבונו של עולם מדבר עם אדם. אני קורא איתכם את הכוזרי הנפלא. אם כי האמין העם אחר המופתים האלה בכל אשר הודיע משה מקור שש, האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם, זה לא הגיוני. אולי אין התורה באה בראשיתה כי מדעתו של אדם ומחשבתו, משה המציא את התורה, ורק אחר כך באים הערה והסיוע מאת האלוה. האמונה כי הרוחני שאינו בשר ודם יכול לדבר, לא נתקבלה על דעתם, שהרי הדיבור גשמי הוא, אולם האלוה רצה להסיר ספק מליבם, ספק בגימטריה המלאק וגם דולר. ספק זה הורג את האדם, אין לך שמחה כהתרת הספקות. הייתה מישהי מסכנה, רצתה להתחתן עם איזה בחור, ואח שלה אמר לה, בחורה, שאני מכיר את הסיפור הזה בצערי הרב, שהגיע לסניף איזה קומונר חדש, והוא מארגן מצד בני עקילה וכל זה, והוא נראה לה יותר מתאים. היא אמרה, לא, אבל אני מכירה את הבחור הזה, אנחנו רוצים לקדם חתונה. אבא שלה אמר, אם אחיך מציע את הבחור הזה, והוא מכיר, כדאי לבדוק גם אותו. אמא שלה אמרה, עזבי אותך. את מכירה את הראשון, מתחתני איתו. אח שלה אמר, מה אכפת לך לפגוש אותו פגישה אחת? היא נפגשה איתו בפגישה אחת. היא הרגישה שהבחור הזה אוהב אותו יותר מהראשון. אבל היא הרגישה שהיא אוהבת את הראשון יותר מהשני. היא שאלה את אמא, אמא אמרה לה רק הראשון. אבא אמר, השני. שאלו איזה רב מקובל, הוא אמר השני. סבתא שלך על מה על הראשון? בקיצור, התחיל העסק להסתבך. בסוף השפזו אותה. פסיכיאטרית. היא לא התחתנה, לא עם זה ולא עם זה. סתם הצעה לחיים, תיזהרו מספק. אני חובש בצבא, זכיתי להיות חובש בצהל, בלבנון. אחת הפגיעות הקשות ביותר, הלא נעימות ביותר, זה הלם קרב. שמעתם את הביטוי הלם קרב? הלם קרב זה לא רק שאדם עושה ככה. הלם קרב הכוונה שאדם יוצא מכלל פעולה, כי יש לו שבר בנפש. הוא רואה פצוע שוכב, הוא הולך לטפל בו. אומר המפקד לסגת, כי המפקד רואה את כל שדה הקרב. הוא מתחיל לסגת, הפצוע צועק, יש לי רימון זרחן לפנים. רימון זרחן, חבר'ה, זה נורא ואיום. זה אסור על פי אמנה הבינלאומית. זה חומר שהוא שורף את הפנים מבפנים. זה איסורים גדולים. מחשמם שלא הבאנו, הם משתמשים ברימוני זרחן. זה אסור לפי אמנה הבינלאומית. דרך אגב, אנחנו גם משתמשים ברימוני זרחן. אנחנו לא פריירים. בקיצור, אנחנו נגד, אבל אם לא משתמשים, אז שיהיה. בקיצור, אתה רוצה לטפל בפצוע, אבל המפקד אומר, אם אתה לא נסוג, אני יורה בך. והוא יכול המפקד לראות בחייה שלו, שומר פקודה בקרב. אז החובש מסתובב, פתאום הפצוע אומר, אני מת. מה רואה המפקד? הוא רואה שאכן נגמש שרוף, נגמש ראשי תיבות, נושא גייסות, משוריין, שוכב מחבל, עבדול חדים חלים חלאוי, והוא משאיר את הפצוע כפיתיון, כי הוא הרג כבר כמה חובשים. המפקד רואה את התמונה, רוצים להגף, כן? ולתקוע את המחבל בצורה מסודרת. להשכיבנו עם אבותיו. אבל החובש לא רואה את התמונה. הוא רוצה לטפל, והמפקד אומר לו, אז הוא חוזר, פתאום הוא צועק, אז הוא עומד, ופתאום הוא נכנס למצב שהוא עומד, והוא עושה ככה. והוא יוצא מכלל פעולה. זה מזעזע. כמו שיש שבר בגוף, ברגל או בקרסול או ביד, יש שבר בנפש. מה זה שבר בנפש? ספק. אין לך שמחה גדולה מהתרת ספקות. לעם ישראל היה ספק. איזה ספק היה? תגיד לי, כל פעם משה מספר שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה דרך הרציני, אומר מישהו לחברו, תראה, משה רבנו יש גדול, אבל הקטע הזה שהוא מדבר איתו כל פעם, לא אוכל את זה, אתה מבין? זאת אומרת, משה גדול, אבל מדבר איתו. יש לו כאלה חלומות, אתה מבין? אבל זה לא, 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 לא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אולם האלוה רצה להסיר ספק זה מליבם, ולכן ציווה אותם להתקדש בקדושה הפנימית והחיצונית, ובייחוד לפרוש מן האישה, ולהתכונן לכוון את הלב לקראת שמיעת דבר האלוהים, עם מה שומעים, עם האוזן. והם התקדשו וזימנו עצמם למדרגה אשר בהם מצאו ראויים למעמד הנבואה. גדולה מזאת, לשמוע בדבר האלוה אל כולם פנים בפנים. תחזיקו ראש, אני עוד כמה דקות מסיים. באמת, הקשבה שלכם יוצאת מן הכלל. אני בדרך כלל לא קורא בשיעור כל כך הרבה, אבל אתם כאלה נהדרים, אז אני מרשה לעצמי גם לקרוא ולא לדבר רק פרונטלי. והדבר בא לאחר שלושה ימים, בהם קדמו להתגלות. מי ששמע שיעורים מהרב ישראל הס זצל, הוא כתב המון והרצה המון ברחבי ארצנו. כל הזמן הוא היה אומר, אנחנו מאמינים באלוקים של התגלות. התגלות, הוא התגלה אלינו. קדמו להתגלות אותות עצומים, ברקים ורעמים, רעש אדמה ואש, שהקיפה את הר סיני ונראתה עוד 40 יום על ההר לעיני כל העם. אשר ראה את משה נכנס בתוכה. כשאני אומר את המילה אש, כל כך כואב לי. פעם ראשונה בתולדות היישוב שלנו. אתה שמעת שנשרף בית, הבית הראשון ביישוב. משפחה 12 ילדים. עלה באש ב-11 בלילה. יש עוד משפחה שסוחרת שם ועוד החמיב, זקן, כל הכתבים שלו. הוא סופר סתם. כל הבית, כל הבגדים, כל... ועד עכשיו, עברתי עכשיו שם, יש ריח של אש, הבית שרוף לחלוטין. יש גם משפחות במבוא מודיעין, זה כל כך כואב הלב, הדבר הזה, ברוך השם, קודם כל, שם פגיעה בנפש. אני זוכר את אסון הכרמל, אני חיפאי במקור. 44 סוררים ואנשי שירות בתי הסוהר נשרפו, הם נשרפו לא מאש, מהחום האדירה שהייתה ביער, הגוף שלהם הותח באופן פנימי, נשרפו. זה היה בחנוכה. כל פעם אני חושב שזה כמו מספר הנרות שמדליקים בחנוכה, 44. תחבר את כל הנרות כל הימים, 44 נרות יש בקופסה. זעזע. מוריי ורבותיי, תלמידים יקרים, חברים יקרים, אנשים יקרים, משה רבנו נכנס להר סיני כשכולו אש. אש! מי שעזר לענה לחנניה, מישאל ועזריה, בגוד ראי קדיטה, בכבשן האש, אברהם אבינו, היה באור כסדים, אור, לא אור, אור, אור זה אש. הכניסו אותו, אמרו לו, אתה מאמין באלוקים? אברהם אבינו אמר, ודאי, הכינו אותו, שאלו את הרן, אבא שלות, אתה מאמין? הוא רצה לראות מה קורה עם אברהם, הוא התחיל להגיד תשובה ארוכה. תראה, מה זה מאמין? ודאי שאם אתם שואלים אותי, ובדיין מארגינים את אברהם, אומרים לו, אתה מאמין או לא מאמין? אנחנו גם זורקים אותך לאש. הוא רואה שאברהם עומדים לזרוק אותו, אז הוא אמר, ודאי מעל לכל ספק, כשאתם שואלים אותי אם אני מאמין או לא, ואתה אומר, כשאתה רוצה שאני אלים בפסל, אני אומר חד משמעית. ובינתיים זרקו את אברהם, והוא משך זמן, זרקו את אברהם, ואברהם בתוך האש, והאש לא נוגעת בו. אז הוא אמר, ודאי שאני מאמין באלוקים, זרקו את אברהם במשרד. זה לא בדיחה. משה רבנו, משה רבנו נכנס בתוך הר סיני שבוער באש. העם ראה את זה. מי ראה את זה? אבא שלך קיבל את זה מסבא שלו, שהוא קיבל את זה מאבא שלו. בעדות מדור לדור. אשר ראה את משה נכנס בתוך האש ויוצא מתוכה. והנה שמע העם דיבור אלוהים מפורש בעשרת הדיברות של אימות המצוות. בין אלה השבת, את עשרת הדיברות האלה, מחרותיים, מחר בלילה, חבר'ה, מחר בלילה, אנחנו הולכים לקבל את התורה מחדש. משה קיבל, סבר וקיבל, ואנחנו הולכים לקבל. שמעתי פעם מהרב עובדיה, או מאחד הדברים שלו, שמה נקבע בשבועות? שבוע זה כמו ראש השנה, כמו שבו ראש השנה נקבע, כל אחד כמה כסף הוא ירוויח. בשבועות נקבע כמה נובלות של תורה יהיה לך השנה, משבועות הזה עד שבועות הבא. על פי הקבלה, על פי ההתבטלות, על פי המנוחה, שהתנ"ך כדי להיות ער בלילה, ללמוד בדבקות, לא בדיבורים יתרים. זה לא נורמלי שאדם נמצא בבית המדרש, אומרים לו, כל דקה שאתה נמצא פה, אתה מקבל 100,000 דולר. והוא יוצא 17 דקות, הוא הפסיד 1.7 מיליון דולר. למה אתה יוצא? אני תמיד אומר לילדים שלי וגם לעצמי, אני מתחיל קשקושים, אני מתחיל דיבורים, מתחיל לבטל את הזמן, עדיף לך לישון. לך לישון, תהיה גבר, שם בשעה 2:30, תקום ותיקי, תתפלל. אל תבסה את בית המדרש ואת הלילה הגדול הזה, שיורדת תורה לעולם מחדש. יש תכונה אדירה ללילה הזה, לקבל. משה קיבל תורה מסיני, והנה ראה, את משה נכנס בתוך האש, את עשרת הדיברות האלה, קיבלו המוני העם מיחידים ולא מנביא יחיד, כי אם מפי האלוה, אמנם לא היה בו בעם כוח ככוחו של משה, לראות את המראה הגדול ההוא פנים בפנים, אך מן היום ההוא והלאה, האמין העם, אתם זוכרים את הספק שלו? כי משה רבנו יבואהו הדיבור מעם האלוה. שאתה לומד מהרב שלך, והרב שלך למד מרבו, שלמד אצל הרב צבי יהודה ואצל הרב קוק, והוא למד מרבי חיים מוולוז'ין, מהנציב שלמד זה רבי חיים מוולוז'ין, תלמיד אגרה, והאגרה למד מרבותיו, עד רבי יוסף קארו, שלמד מהרמב״ם, ואביו של הרמב״ם, מימון, שהם קיבלו מהגאונים, רב היי גאון, רב סעדיה גאון, רב שריר הגאון, רב מטרונאי גאון, רב סעדיה גאון, והגאונים קיבלו מהסבוראים, והם קיבלו מהמוראים, רב זביד, רב יוחנן, רב יוחנן, רב משרשיה, אבא יבי רבה, רב חסדה, רב בבר נחנני, רב, רבי אבא ברעי, קוראים לו בקיצור רב, והוא קיבל מרבי יהודה הנשיא, מהתנאים, מהזוגות, והם קיבלו מאנשי כנסת גדולה של תלמידי הלוויים, שקיבלו מיהושע והזקנים, שקיבל משה רבנו, שקיבל מהקדוש ברוך הוא. אם אנחנו לא קולטים את זה, עיקר חסר מן הספר. ואני רוצה לסיים ולומר לכם, לפני מתן תורה,
אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי במצרים ואעשה אתכם אגפי נשרים ואביא אתכם אליי. ועתיים שמות תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי כדי כל הארץ, ואתם תהיו לי הולכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר את בני ישראל. ואז הוא אומר לו, אני רוצה שהעם יאמין בך. עד היום העם, משה, מאמין בך, מאמין ולא מאמין. כי קשה להאמין שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבא שלי סיפר כמה פעמים לרב מרדכי אליהו ניסים של בבא סאלי. כשאתה שומע את הניסים, אתה אומר, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אבל אדם שראה בעיניים, אין בזה היגיון או לא היגיון. הרב מרדכי אליהו, הסיפור הראשון ששמעתי אחרי שהוא נפטר, החודש זה ההזכרה של הרב אליהו, האיש הענק הזה, שזכינו בדור שלנו, שהיה איש כמו הרב מרדכי אליהו. פעם הוא עסק בטהרת נפטר, בטבילה, טהרה של המת. הרב אליהו, זה היה איזה צדיק נסתר. כשהוא יצא משם, אמרו לו, זה הבן שלו, הוא עומד להתגרש. שאל הרב מרדכי אליהו, למה? שמעתי את הסיפור הזה, במקום של הספדים, מול הבית כנסת שלו, מבעל החנות ספרים, ספרי ארץ ישראל. זה הסיפור הראשון ששמעתי, אחרי שנפטר הרב. ואני מכיר מאות סיפורים על הרב, ואישית אני מכיר עשרות סיפורים על הרב, אישית, שקראו לי, ולשאלות ששאלתי, איזה רוח הקודש, איזה קדושה, איזה ענקיות, איזה פוסק, איזה ראייה, איזה פיקחות, איזה דיוק. אין לנו תמורתו. איזה ענק. אמר הרב מרדכי אליהו, תקראו לו, למה אתה מתגרש? הוא אמר לו, אנחנו נשואים 10 שנים, אין להם ילדים. ואם מקץ 10 שנים יושבת אברהם בארץ, אם 10 שנים אין ילדים לא עליכם ולא עלינו, מותר להתגרש. בלי טעונה, אין, רוצים זרע של קיימה. הוא אמר לו, אני אוהב אותה, היא אוהבת אותי, אנחנו עושים מסיבת גירושין עוד 3 חודשים. מביא לה מתנה, אני משתמשיך לשמור על קשר ידידותי, באמת, אני לא שונא אותה, אין ילדים. אמר לו הרב מרדכי אליהו, תמתין. הוא נכנס לגופה, קשר לפור, קשר לפור, כמה? זה לא אגדות עליבאבא בארץ השודדים. זה לא אגדות אנדרסן וסיפורי בדים. זה גדולי ישראל, ענקי עולם. כשבבא סאלי אומר למישהו, אתה תחניח תפילין, תשמור שבת, ומשותק על כיסא גלגלים, הוא אומר לו, תקום. הוא אומר לו, הרב, איך הוא יקום? הוא משותק. הוא אמר לו, אתה קיבלת שבת, נכון? ותפילין, תקום. הוא אומר לו שהוא לא יכול. בבא סאלי לקח את המקל שלו, זה לא נעים שזקן פתאום דלך מכות בראש עם המקל שלו. למרות שהוא זקן, אבל מכה סדה על הראש, הרבה פעמים לא סימפטי. הבן אדם הזה קם וברח. דרך אגב, שאלת לי שהוא עברי תוך כדי הבריחה. זה מדהים, הכוח של גדולי ישראל. אמר לו הרב מרדכי אליהו, אני מבקש ממך, מבקש ממך, שתמתין שנה. אני כתבתי לאבא שלך כמה וביקשתי שהוא יבקש עליך למעלה. הם דחו את המסיבת גירושין, היא נפקדה, נולדו להם 7 בנים רצופים. כיוון שאני אוהב לחיות את הדברים, תסלחו לי שאני מדגים. בן, 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 אולי זה משלם אתכם, אותי לא. בן, 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 בן. להגיד את זה עוד פעם? לא, הסתפקתם בפעם אחת. שגיע אותי שאנשים אומרים, השנה נהרגו יחסית פחות משנה של אותו דרכים. שנה שבה באותו דרכים נהרגו 412, השנה נהרגו רק 387. אתה מפגר עם תעודה, אתה יודע את זה? נהרגו רק 387. נהרגו, מלבד. הוא נפל למדורה בל"ג בעומר. שנה שעברה נשרף מישהו 90%, הוא נשרף רק 65%. זה מה שנקרא באוניברסיטה מחקר. מוח קר. אין לב. הרב קוק אומר שיש רגש, מעל לרגש יש שכל, ומעל השכל יש רגשות קודש.
תחיה את התורה. לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, למען ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אני רוצה להסיר את הספק, שנשמעו פעם אחת, למען ישמע העם בדברי עמך, שאני מדבר איתך, כי יש להם ספק. אני רוצה שהם ישמעו. הקל לי את העם והשמיעם את דבריי. לפני שנפטר משה רבנו, בספר דברים, פרק ה', ספר דברים זה נאום אחרון של משה רבנו. ספר בראשית כמה שנים? 2,000 שנה. ספר שמות כמה שנים? 200 שנה. בעגול, אני מעגל. ספר במדבר כמה שנים? 39 שנים. ספר דברים כמה שנים? 37 ימים. נאום של משה רבנו. וכשהוא קורא להם את 10 הדיברות בפרשת ואת חנן, אחרי שהוא קורא את 10 הדיברות, הוא אומר להם כך, ואני מסיים. את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם, קול גדול ולא יסף. מה זה לא יסף? או שהוא הפסיק או שלא פסק, לא נהיה לו סוף. מאז השם מדבר אלינו מבית שני הקרובים, אומר הרמב"ן. בגלל זה קוראים לקודש הקודשים דביר, מהמילה דיבור, דביר. מבין שני הקרובים וידבר אליו. ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנן אליי. ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו, הם הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה היינו, כי ידבר אלוהים את האדם בחי. מה ראינו היום? מה שלא ידענו לפני כן. שהשם מדבר עם האדם והאדם חי. מה זה התורה? הבורא פונה לאדם. אני רוצה לומר לכם, שאוי ואבוי אם אנחנו איננו חיים את הדברים, אם איננו מפנימים את הדברים, מחדירים אותם ללב, מחדירים ללב שאנחנו, כל אחד מאיתנו, צריך לעשות מאמץ גדול ואמיתי לחיות את מעמד הר סיני. עד כדי כך שזאת ההזהרה הכי ארוכה של זיכרון בתורה. התורה מבקשת לזכור 10 דברים. זיכרון ירושלים, זכור את אשר עשה לך המלך, זכור את יום השבת, זכור את אשר עשה שדרכך למרים. ההזהרה הכי ארוכה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך וחורב. אני רוצה לסיים ולהגיד לכם, שאנחנו צריכים להיות בני אדם. ברגע שאתה חי את הקומה הזאת, הרב ציוד היה אומר, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. היה אומר הרב ציוד, מה זה לעולם יהיה אדם ירא שמיים? קודם כל אדם, ועל גבי זה, ירא שמיים. תהיה בן אדם. תהיה בן אדם. אל תזלזל לקומה של דרך ארץ. לפני הפירושים העמוקים, כמו אדם נורמלי שקיבל מסורת מאבא שלו, להאמין ולהפנים את העובדה שהקדוש ברוך הוא, למרות שאנחנו אדם, הוא דיבר איתנו. הוא דיבר ושמענו את קולו, וקיבלנו תורה מפי הגבורה. אני אסיים במשפט עם המילה אדם. נרצח בישיבת חיצים לפני 4 שנים, כשנולדתם פחות או יותר קצת לפני כן, נרצח שכן שלנו, קראו לו נשמה, ראשי תיבות נתנאל שמעון מאיר הלל ריאחי. נרצח איתו עוד ילד שלמד בישיבת חיצים, סיטון. שניהם נרצחו על ידי מחבל,
ימח שמו ושם זיכרון את הסלע ועד, והיה עוד ילד שבא להיבחן בישיבה, להתקבל לישיבה, הוא ישב בישיבה אותו לילה, הוא לא למד בישיבה, הוא גר ביקיר. קוראים לילד הזה גלעד שטיגליץ. הוא בא, הוא הלך לשחק במגרש כדורסל. המחבל, ימח שמו ושם זכרו, הגיע גם אליו, הוא נרצח גם כן. אחרי השבעה, אבא שלו מצא במגירה שלו משפט. שמעתי את המילה אדם, נזכרתי במשפט הזה. הוא כתב ככה, גלעד שטיגליץ, השם יקום דמו, בן 14 וחצי. אם תחפש באדם מלאך, לא תמצא. וגם אם תחפש במלאך אדם, לא תמצא. מלאך זה מלאך. מלאך אומר, המאירי זה כוח רוחני. אדם זה אדם. יש לנו חסרונות, שוקות, עליות, ירידות, נפילות. אנחנו בני אדם. אם תחפש באדם מלאך, לא תמצא. אם תחפש במלאך אדם, לא תמצא. אבל אם תחפש באדם, אדם, תמצא מלאך. זה מה שהוא כתב. המלאכים אמרו למשה רבנו, לקדוש ברוך הוא, שתנה אותך על השמיים, בן אדם, בן אנוש, למה תפקדנו ותזכרנו? מי הוא? למה? אשר תנה אותך על השמיים. והקדוש ברוך הוא אמר למשה שיענה להם תשובה, ואז הוא אומר להם, יצר יש בכם, אישה וילדים יש לכם, חגים יש לכם, מזון יש לכם, אין לכם. והמסקנה הייתה של המדרש, אחרי שאמרו אשר תנה אותך על השמיים, אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. אני רוצה לברך אתכם, תלמידי חכמים יקרים, שכל אחד מכם הוא פרוז'קטור. כל אחד מכם, חברים, מתמלא פה תורה כדי לתת תורה לעם ישראל, מלאים זיו, מפיקים נוגה. שלא נשכח שלמרות שגרום עולם מושבך, משפטך וצדקתך עד אפסי ארץ. הקדוש ברוך הוא, למרות שאנחנו בני אדם, דיבר איתנו. ושמענו כל השם מדבר אלינו. האמונה שלנו איננה בנויה על ראיה, אלא על ראייה. זה כתוב במקור האחרון, מקור 7, של הרב זאב קרוב, על מעמד הר סיני. מי שירצה יוכל לקרוא את זה לבד, ואני מאחל לכל אחד פה שיזכה בעזרת השם מתוך החיים של התורה, לקבל את התורה ולדעת שהקדוש ברוך הוא, למרות שברום עולם מושבו, משפטה וצדקתו עד אפסי ארץ.